והיינו באמצע אימוני חטיבה.
נחזור בקצרה וגם רוצה להוסיף משהו קטן. הסיבה, פירושה היא לשבת בנוחות. הסיבה האידיאלית זה המצב שבו אדם יושב נמוך, שזה טבעו, כלומר שזה הנורמה. יושב נמוך ואוכל להנאתו כשהוא נשען על קרים וקסתות, ואז הוא מסב עם כל חלק הגוף השמאלי שלו. עקרונית יכול להיות ימין, אבל שמאל זה שם מאקדים כנראה לבשת, זה עניין בריאותי. יש כמה טעמים פה, אבל זה או כדי שיוכל לאכול ביד ימין, אבל זה הסיבה של פעם. אבל ברגע שהשתנתה הנורמה, אנשים יצאו לאכול גבוהים יותר ולהשתמש בשולחן באופן יותר מסיבי. אז הסיבה היא התנועה שחלקכם פה עושים. כלומר, באופן כללי אני חייב לומר שאף אחד פה לא יושב ישר. זה אני חייב לומר. אבל חלק פה עושים הסיבה לצד שמאל או לצד ימין. כן, כן, כולם בהחלט מסיבים. וזה מה שאומרים במשנה ברורה. אני אומר, זה דבר מאוד חשוב, כי נדמה לי שלא יודעים איך עושים הסיבה. הסיבה, אומר במשנה ברורה, זה הראש, הראש שמאלה. הנה, רבותיי, זאת הסיבה, בסדר? אני עכשיו מסב על צד שמאל. זה בסדר?
סיבה נכונה.
זה הסיבה. אם אתה תעשה דבר על כיסא מעבר לזה, אתה יושב בצורה לא נוחה. כמובן, אם אתה יכול לשבת על כיסא שהוא סוג של קורסה כזאת, או כיסא יותר נוח, רחב יותר, ואז הסינקריות, אז יש טעם להזיז כל הגוף. אבל אם אתה שואל כיסא רגיל, אז הסיבה היא, אתה את הראש לצד שמאל, עם הגוף שבא בעקבותה באופן טבעי, שזה מה שאתם עושים כשאתם רוצים לשמוע אפילו שיעור בנחת. הנה, אריק, זה הסיבה, בדיוק, תסלח לי שאני אשנה לך. אתה פשוט מסב, אחרי יום עבודה אתה מסב לגמרי על צד, על צד שמאל. שני טעמים יש להסיבה, זה לא דיברתי אבל חשוב להזכיר את זה. להסיבה יש להם שני טעמים. ושבוע שעבר פה מישהו אמר דברה יפה, שהסיבה היא לא התנוחה הטבעית שאדם עושה. מדוע? כי הרי איתר באופן טבעי היה מסב על צד ימין כדי לאכול ביד שמאל. כאילו אנחנו אומרים לו, תסב על צד שמאל, כדי שלא אקדים כנראה לבשת. האמת, כנראה שבדרך כלל היתר אוכל פשוט ישר. נכון? כי הוא לא יושב על צד ימין, כדי שלא אקדים כנראה לבשת. הוא לא מסב על צד שמאל, כי יש לו בעיה עם היד לאכול. הוא פשוט נערך לאכול לא בנוח. אבל אנחנו רוצים שהוא יראה שהוא בן חורין.
מגישים מצד ימין.
עם מה? מגישים מצד ימין, כן.
אם הוא נקח
על
המפריע
הזה שמגיש לו את הצלח,
נכון.
זה התנוחה של פעם. גם זה נכון, גם זה לא... אז היתר נהלך לשבת פשוט ישר, בדרך כלל, אבל הוא צריך להראות חירות. זה מתקשר לשאלה מדוע בכלל מסבים. יש בזה מחלוקת בין תוספות לבין הרמב״ם. אני הערכתי בזה בחידושי, אבל לא נוכל לדבר על הכל. בתוספות מדגישים כמה פעמים שהסיבה היא זכר לחירות. פירוש הדבר, אנחנו בליל הסדר עסוקים בסיפור יציאת מצרים, וחלק מהסיפור זה לזכור את החירות שיצאנו אליה פעם, מן העבדות, והזיכרון מתעורר על ידי שאתה מרגיש, מבטא שאתה בן חורין. כן, זכר לחירות. אבל יש ברמב״ם דבר נפלא. ושוב, אני הערכתי בזה בכתובים אצלי. הרמב״ם אומר אחרת. שהסיבה היא לא זכר לחירות. הסיבה היא ביטוי לזה שאתה היום בן חורין. כי יציאת מצרים, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את עבודתנו משם, הרי אנו ובנינו. ושעבדים היינו פרעה במצרים. ויציאת מצרים, אנחנו צריכים לבטא בליל הסדר את זה, שהזמן, זהו זמן של חירות. אנחנו מרגישים בו יותר בני חורין. באמת, כל האווירה של ליל הסדר היא כזאת, שאתה עכשיו כאילו יצאת מעבדות לחירות. אני אומר, זה לא לזכור את החירות שאבותינו יצאו פעם, תוספות, אלא זה לבטא את זה שאתה היום בן חורין. עכשיו, הדבר בא לידי ביטוי במחלוקת בנוסחאות האגדות. יש מחלוקת בנוסחאות בין בעצם האגדה הספרדית לבין האגדה האשכנזית. באגדה האשכנזית כתוב, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אז אדם, מה הפשט של הדבר? תראה את עצמך כאילו פעם יצאת ממצרים. אתה זוכר את זה שפעם יצאת ממצרים. זה הפשט, זה יותר מתאים הזכר לחירות. אתה צריך לראות את עצמך כאילו אתה יצאת פעם ממצרים. אבל בהגדה הספרדית כתוב בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. תחשבו על הניגון בכל דור ודור. זה הולך עם להראות את עצמו כאילו, נכון? זה הניגון שלך. מה פירוש דבר? להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים? לבטא את זה שהוא בן חורין. זה להראות. כן, להרגיש את ההרגשה של בן חורין בדיוק. האמת היא שזה לא מחלוקת בין ההגדה הספרדית לאשכנזית, אלא זה הבדל בין תוספות. בגמרא אצלנו כתוב לראות את עצמו. וכך תוספות אומרים. והרם כותב להראות את עצמו, ובנוסחאות ישנות של ההגדה, של הגמרא, סליחה, יש להראות את עצמו. הרי בכל דור ודור זה משנה, משנה הפסחים. יש מחלוקת גרסאות שהרעים דורסים שם לראות את עצמו. כלומר, לראות את עצמו, מה זה לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים? זה לעשות כאילו אתה יצאת ממצרים. אבל להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, זה ממש להפוך להיות בן חורין.
לראות את עצמו
זה
להרגיש.
לראות את עצמו?
אני רואה את עצמי.
בסדר, אפשר, כן, אפשר, אני מסכים. אני מסכים, גם אם לראות אפשר להסביר את זה. כן, כן, גם לראות אפשר להסביר את זה. לא, 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 בדיוק, בדיוק. בכל דבר דוח האדם לראות את עצמו, זה להרגיש שהוא יצא ממצרים. ואז זה סתם עוד הלכה נוספת. אתה צריך להרגיש כי הוא יצא ממצרים. אבל הרמב"ם אומר, למה אתה מסב? כי אתה צריך להראות את עצמך כאילו יצאת ממצרים. לכן יש לך חובת הסבה, הסיבה. זה האופן שבו אתה מראה את עצמך כאילו יצאת ממצרים. זה החירות שהיא באה לידי ביטוי. כן, דעת הרמב"ם, דבר נפלא מאוד, שהסיבה היא באה כדי לבטא את החירות. לא לזכור את החירות שהייתה לאבותינו, אלא לבטא את החירות שיש לנו.
אבל היו שעבודים אחרים.
איזה שעבודים אחרים?
אחרי זה, של עם ישראל.
נכון, זה נכון. ובכלל, יציאת מצרים, הרי היא לא נמנית בכלל ארבעת המלכויות. נכון, המלכויות זה בבל, פרס, יוון ורומי. אלו ארבעת המלכויות. ויציאת מצרים לא נמנית. אבל תמיד יש תקות של יוד. כלומר, שם הוויה יש בו ארבע אותיות. יוד קי וו קי. ארבע אותיות. נגיד ארבע מלכויות. והקוץ של היוד, כשאתה מתחיל לכתוב פה, יש את הקוץ שלמעלה, הוא השורש של הכל. אמנם לא סופרים אותו, כי אתה אומר, יוד קי וו קי, לא סופר את הקוץ של היוד. אבל זה הנסתר של הכל. וגם שיעבוד מצרים זה שורש כל חירות, היציאה מעבדות לחירות, כי בזה נהיינו לה, זה שיעבוד מצרים. ופה מתחיל כל החשבון הלאומי שלנו. אז זה חוזר, מה שאברהם, מה שדיברתי שמה בזוהר מיכל, צריך לחבר את הדבר הזה, שהחירות יש לה תפקיד ביציאת מצרים. אני הערתי אתמול ואני מרגיש דבר מאוד נכון, שהרבה משפחות בהשראה מודרנית הופכות את ליל הסדר ליום שבו מספרים כמה השם הוא כל יכול וכמה שהוא זה בעצם אילו, נכון? כל הפיוט הזה של אילו הוא בא להראות את דודתו של השם, וזה כמובן דבר אמיתי ונכון. אילו ואילו ואילו דיינו, אתה רוצה לראות את גדולתו של השם. אבל השורש של הכל זה לא לראות את גדולתו של השם בליל הסדר, אלא זה החירות, מעבדות לחירות. רובין מילר לא נמצא פה, אז אני לא צריך כל, הייתי אומר לא עוד פעם יום העצמאות. אז יסוד הכל בליל הסדר, יסוד הכל הוא התחושה וביטוי התחושה שאנחנו בני חורין. מי שהיה מחנך טוב את הילדים שלו, כבר כל שנה, והיה אומר להם, אנחנו בני חורין, והיה עושה את זה אפילו בגלות. אני אומר, איך אבותינו היו חוגים את ליל הסדר, אנחנו בני חורין, איזה בני חורין. בסדר, אבל אחרי יציאת מצרים אנחנו יותר בני חורים מאשר לפני יציאת מצרים, אפילו בתוך הגלות. מי שהיה מחנך את הילדים שלו כמו שצריך, וכל הסדר היה מדגיש, הנקודה העיקרית זה בני חורים. אז היית שואל, היית שואל אותך, למה אנחנו מסבים? כי אתה היום בן חורים, אומר הרמב״ם. למה אתה מסב? היום אתה בן חורים, תסב. אמנם הנוגסים עצים למור, קלו מעשיכם מבחוץ, והמלווים בריבית, דופקים בדל, הלווים בריבית, המלווים בריבית, כולם דופקים בדל, את היהודי המסכן הגלותי, אבל הוא בכל זאת בן חורין. אחד כזה, כשהיו מקימים לו את המדינה, הוא היה בעננים. מיד, לא היה המורית התפילה שלו המדינה או משהו כזה חס ושלום. אלא היה מאושר, לא היה עולה על דעתו אפילו, מה שלא יהיה את התפילה של המדינה הוא לא היה מוריד. ואת זה הוא היה שומר, כי היה מאושר שיש לו מדינה. אני שמח שאתם מאפשרים להמשיך בלימוד ואין לכם שאלות על העניין, ואני מאוד מודה לכם על זה, כי זה טוב, זה מראה שאתם כולכם מלאי אמונה, או שאתם יודעים שזה פשוט לא ילך איתי ונתנים לדבר את הרפרטואר הקבוע שלו ומשיכים הלאה. אני לפעמים מרגיש, שאני בעיקר מרגיש את התחושה הזאת במילואים, כשאני הולך למילואים אז אני מרגיש שפעם היה פלמ"ח, אתם יודעים מה זה היה פלמ"ח? הלכו עם כובע טמבל, היה שפם כזה גדול, הפלמ"ח. מה?
נזלורית.
עם מה?
נזלורית,
שפם כזה גדול, כפשור ככה פתוח. והם היו ראשונים לכל דבר שבקדושה. הם, מה זה דבר שבקדושה? כל ארץ ישראל, אנשים שורשיים כאלה. וקדימה השתער, ואנו אנו הפלמ"ח. ראשונים תמיד אנחנו. זה השיר. אחר כך פרגו את הפלמ"ח. אבל נשארו עוד כמה כאלה נאיבים. שגם אחרי שפרקו את הפלמ"ח, הם עוד חושבים שהחיים יפים ובחורים טובים. זה טוב שיש כמה כאלה. במוזיאון צריך להשאיר כמה, זה טוב, יש כמה אנשים קצת נאיבים. אז לפעמים מרגיש שאני, אנשים חושבים, אחרי שפרקו את הפלמ"ח, טוב, יש כמה אנשים טובים כאלה, דתיים לאומיים, נחמדים. הם תמיד אופטימיים, תמיד טוב להם, והם דוקים כאלה, או מהפלמ"ח. אני מקווה שלא לא בגלל זה אתם צודקים לי, זה מסיבות אחרות. טוב, רבותיי, אם כן, עד כאן הקדמה בנושא העשיבה, סיף ד' תפעים ב' ד' יש לכם? אישה אינה צריכה עשיבה אלא אם כן היא חשובה הגעה, וכל הנשים שלנו מקרה חשובות, אך לא נהגו להסב, כי סמכו על דברי רבי יהודה כתב בזמן הזה אין להסב. בוטי, שימו לב, יש פה ארבע אפשרויות להבין את ההלכה הזאת. כן, קודם כל נתחיל מההלכה. אישה אינה צריכה עשיבה, אלא אם כן היא חשובה. כשאומר, מדוע אישה אינה צריכה עשיבה? מדוע? חוסר צניעות? אז גם אישה חשובה. אז גם אישה חשובה. אז גם אישה חשובה. לא צריכה לפי זה עשיבה. מה?
מעמד.
אני אגיד לכם, רבותיי, הטעם הוא ככה. קודם כל יש איזה כמה שיטות בראשונים, ומה שיש פה לפנינו זה שיטת השאילתות לרב החיגון. והוא אומר דבר פשוט, שהסיבה מבטאת מצב שבו אתה רק מחכה לאוכל. החירות הזאת היא כבר מביאים לך את האוכל. מה? בדיוק, עכשיו מתעורד השנה, מי מביא את האוכל? עכשיו האישה תמיד יושבת בדריכות. נכון? זאת אומרת, היא יכול להיות שיהיה משהו לעשות. הדריכות הזו היא סותרת את החירות. זאת אומרת, היא יכולה להסב. לא, אין שום בעיה שאישה להסב אם היא רוצה. אבל בעצם אין משמעות להסבה, משום שהאישה יש עליה עול, לא שהיא חד שלא משועבדת. אבל לא באופן טבעי, מה? זה לא מתחיל מהשיעבוד של הבעל, לדעתי. זאת לא הנקודה. זה מתחיל מהעובדה שאישה באופן טבעי מופקדת על צורכי הסעודה. תראה, אני רוצה להגיד לכם ככה, אפילו במשפחה שוויונית, האישה היא יותר. ובמשפחות השוויוניות ביותר, הבעל ימשיך לשבת ככה, והאישה תשב ככה, והדבר הזה כנראה לא ישתנה. ולכן האישה פטורה מהסיבה, כי לסיבה אין משמעות לגבי. עכשיו, אם היא אישה חשובה, מה פירוש אישה חשובה? שאין דרכה לקום, אין תעשו דבר, זה הכל, שיש לה משרתות.
זה כל העניין?
יש לה משרתות. אז, מה? סליחה? אז האישה הזו, אישה, הנקודה היא לא שיש לה משרתות, אלא החשיבות של האישה הזאת, שהיא אישה חשובה, היא לא, היא מרגישה בת חורין.
שהבעל מגיש מחומה. זה גם בעיה.
או שהילדים שלה, היא יותר בנחת. איך שאני מסביר לכם עכשיו את הסעיף הזה, דעת השולחן ערוך היא שסתם נשים לא צריכות לעשות. אבל זה לא יכול להגיד,
למשל אור פרוח, אולי כן צריכות להיות.
אבל יכול להיות שהמנגנון הזה הוא מנגנון נפשי פנימי, זאת אומרת, כן. ובעצם גם האורחת היא אומרת, אפשר לעזור משהו? אז היא גם כן דרוכה. איך שהסברתי את השולחן ערוך עכשיו, רבותיי, לפי ההסבר שהסברתי את השולחן ערוך עכשיו, ההלכה הזאת נוהגת גם בזמן שלנו, והשולחן ערוך בעצם חולק על הרמ"א שאומר כל הנשים שלנו מקרה חשובות. עכשיו, אבל אפשר להגיד סברה אחרת, זו הסברה שאתם אמרתם, שמה שאישה לא צריכה הסיבה זה בגלל שהיא מרגישה לא בנוח מהבעל, ואז בעצם כבר אין את זה היום. יש שתי אפשרות להסביר למה אישה לא צריכה סיבה. אפשרות אחת בגלל שהיא דרוכה לעבודת הבית, וזה נשאר אישר לכל הנשים. אם אתם, לא יודע, סתם גבר אני חושב, אצלו תמיד הכל בסדר. הכל בסדר, לא, הכל מסדר, השולחן מסדר יפה, הבית נקי, הכל בסדר. אלא אם כן הוא פדנט באופן מיוחד, אבל סתם גבר רגיל, המצב אצלו בסדר. ושל האישה, לא בסדר. הדבר הזה, אפילו 20 שנות פמיניזם לא ישנו אותו. אם כי 20 שנות פמיניזם פעלו פעולה גדולה בעם ישראל, אבל את זה לא ישנו. את העובדה הזאת שהאישה היא תרודה יותר בתוכי הבית מאשר הגבר, זה לא ישנה. יש גברים שיש להם שיגונות, לפעמים חשוב להם שיהיה תמונה כזאת בבית או משהו. אבל האישה יש לה מבט הוליסטי על הבית. זאת אומרת, חשוב לה כל הבית, לא רק נקודה מסוימת בתוכי הבית. זה לא ישתנה הדבר הזה, כמה שהחיים יהיו שוויונים זה לא ישתנה. זאת אפשרות אחת. ואפשרות שנייה, זה מה שאתם העליתם פה, אמרתם פה, שהנקודה היא חוסר הנוחות של האישה כלפי בעלה. עד היום יש משפחות חרדיות בירושלים, סוג מסוים, סוג הקרטה, שהאישה אוכלת במטבח. עד היום הדבר הזה קיים. לא נעים לי ליד גברים, כן, גם יכול להיות שפעם גם היה ככה, אצל ספרדים יכול להיות שהיה ככה, שהאישה היא תוכלת במטבח. זה אצל החכמים, זה הצניעות, אצל המאה הרצות, זה היה ביטוי לאדנות. עכשיו רבותיי, תראו, לפי שני הדברים הללו, אני רוצה להסביר מחלוקת שיש אצל הספרדים בין לבין עצמם, שבכל זאת דעת השולחן ערוך. הרב עובדיה יוסף אומר שמנהג הנשים הספרדיות להסב. ועל פי זה הוא מסביר פה את השולחן ערוך, שהשולחן ערוך מודה שכל הנשים שלנו חשובות. חשובות הכוונה מרגישות בנוח בפני הבעל. ולכן חייבות להסף. כך אומר הרב עובדיה יוסף, גם נשים ספרדיות חייבות להסף. אני הצעיר אומר שהפשט בשולחן ערוך הוא אחר, ומה שאישה, בכלל השולחן ערוך חולק על כל המהלך, הוא לא יכול להגיד שהנשים שלנו נקראות נשים חשובות. הוא לא יכול לומר את זה. כי אישה חשובה זה אישה מזן אחר. אישה שהיא לא חושבת על המטבח. יש לה הרבה פטימות שמוכנות לעבוד בשבילה. למעשה אנחנו יודעים שהמנהג אצל יהודי צפון אפריקה, אצל אנשים היה שאינן מסיבות. וכנראה שהמנהג בירושלים אומר הקו החיים, או שאנשים כן מסיבות. בסופו של דבר שני מנהגים אצל הספרדים. מי יכול להעיד פה על מנהג אמו וסבתו שהייתה מסיבה, לא מי שלא. האם יש פה ספרדי שזוכר שאמו וסבתו היו מסיבות? מה?
מסיבים, לא יודע.
גם הגברים לא?
לא, גם וגם.
גם אנשים מסיבות?
כן.
לא אשתך.
אמא
שלך הייתה מסיבה?
כן.
אמא שלך הייתה מסיבה?
כן, כולנו.
תקשר אליה למרוקו, לא יכול שידע מה זה מסיבה.
כן.
לא. זה שאימורים להסב. טוב, כי הלכת לישיבה, היא דעת צריך לנכת את האמא שלך.
כן, זה אומר רק
עם...
לא, זה נכון.
מה?
את הלמה צריך להסב.
היא תרגיש בארבע כוסות. אתה צריך להראות תחרות וכל הדברים הרלוונטיים. באישה אין משמעות שתעשה ככה, אין איזושהי משמעות. היא לא מראה בזה חירות. אז יש שני דברים שמרים בהם, שני דברים, בארבע הדרשות ובעשיבה. האישה יש דבר אחד.
אבל השיבה, בפסח יש את האגדה. יש את המילים, יש את האכילה, המסקה, יש את האכילה. והשיבה, בעצם הביטוי הפיזי היחידי,
נכון, אבל כל
זה שבחורה מהדבר הזה,
כן, כי כל זה דרבנן, כל הדברים הללו הם תקנות חמים, זה לא מדאורייתא. מדאורייתא אתה אוכל מצה, מדרבנן שאתה אוכל את המצה בעשיבה, ולכן תקנו את זה לפי האופן הטבעי ההגיוני, ולאישה זה לא הגיוני. אם כן, רבותיי, זה דעת השולחן ערוך. עכשיו נעבור לרמ"א, מנהג האשכנזים. תראו את הרמ"א, זה מעניין, זה הכל פה הפוך. הגה, וכל הנשים שלנו מקרה חשובות. אז לפי הרמ"א, שאומר כל הנשים שלנו מקרה חשובות, אז מה צריך להיות? שהנשים האשכנזיות מסבות. אבל הוא כותב, בכלל נהגו להסב. כי סמכו על דברי רביה דכתב, דבזמן הזה אין להסב. פה אנחנו נפגשים שתה חדשה, שתה רביה, רביה זה ראשי תיבות, רבי אליעזר בן יואל הלוי. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, הרב אבי העזרי. זה אותו אחד, זה השם שלו, זה שם הספר שלו. רבי אליעזר בן יואל הלוי חיבר את ספר אבי העזרי. הראשי תיבות של הספר זה של האיש יוצאות, כן, יכול להיות, יוצאות אותו דבר. אז הוא כותב שבזמן הזה לא צריך להסב. מדוע? כיוון שאנחנו פחות נוהגים בזמן הזה להסב. כלומר, לא. כשאתה יושב על הרצפה, אתה באופן טבעי תסב. וכשאתה יושב על השכן, זה פחות אינסטינקטיבי לך, אז זה כבר לא חשוב. הנשים סומכות עליו, הגברים לא. הנשים סומכות עליו. אז כל זה לשתת הרמה לא יתבלבל. רגע, רגע, שנייה, שנייה, ישוע. נשים אשכנזיות סומכות עליו. ולכן המאה הרמה, לא מסבות. למרות שהן צריכות להסף. תראו איזה אבסורד יצא, לפי הרב עובדיה יוסף ככה. הספרדיות בעצם היו אמורות לא להסף. כי רק אישה חשובה, אבל זכות הן מסבות. האשכנזיות אמורות להסב, זכות הן לא מסבות. זה דבר מוזר. אבל יש מעטים מנשות האשכנזים שכן היו מסבות. אשתו של החזוניש, אשתו של הסטייפלר הייתה מסבה. האם נשים מסבות? מה אתה זוכר דוב אצלכם? מסבות הנשים? אז זה נגד הרמ"א.
מה?
אז זה נגד הרמ"א. הרמ"א אומר שלא נהגו הנשים להסב. סוף דבר רבותיי, יש שתי אפשרות לספרדים, שתי אפשרות לאשכנזים לגבי נשים. ספרדים, נשים מסבות, נשים לא מסבות, אשכנזים, נשים מסבות, נשים לא מסבות. כל אחד יוצא כמנהג אבותיו.
ולפי הרב עובדיה צריכה לחזור אם היא לא יוצאת?
לא. גם הרב עובדיה מודה שלא צריכה, ואני לא מבין למה. גם הרב עובדיה ממש לא רעביה, ולמה לגברים? לא מובן לי הדבר הזה. כי מראה לא הזכיר את הרעביה. טוב, אני...
אפשר להגיד שבזמננו...
אבל לגברים, לגברים זה לעיקובה. השולחן ערוך בכלל לא הזכיר את הרעביה.
אבל מה שהשולחן
ערוך... עוד יותר בזמננו. הרעביה זה היה בזמן התוספות.
לא, אבל השולחן ערוך, השולחן ערוך כותב
נשים, אלא אם כן הן חשובות. כן, אז זה לעיקובה. אישה חשובה, זה יכול לפי השולחן ערוך, זה לעיקובה.
אבל במקרים של זמננו, יכול להיות גם לשיטת הספרדים, שנשים חשובות.
ואם לא יסבו, אז יהיה לעיקוב, אז יכול לחזור לאכול את המצא שוב פעם. זה מה שמפריע לי בדברי הרב עובדיה יוסף, והוא ככה נדחק לומר למה אנשים יכולות בדיעבד לא יחזרו, כאשר השולחן ערוך בכלל לא הביא את הרעביה הזה, וזה צריך להיות לדעתי. הדבר הזה צריך להיות. טוב, לא נוכל להאריך בזה עכשיו, יש לי, כתבתי על זה קצת, ואולי יום אחד נתפיס את זה. מה רוצה לשאול?
לשאול, לגבי היהדות הקיצונית, שהם עושים בישיבה את כל הסדר.
עושים או עשו?
עושים.
ממשיכים לעשות?
בישיבה.
אתם עושים
את זה? בישיבה, אתם לא עושים את זה בסדר לשולחן.
כן.
ככה אמרו לי.
אתם ניסיים, כן.
נכון?
חי, צריך אתם נוגעים?
היו עושים ככה בחוץ לארץ,
ואז דברים שם. אז כנראה היו עושים ככה פעם. עכשיו, לא רק אתם נמצאים. הם המשיכו. מה זאת אומרת? היה להם שולחן בבית והם היו יורדים מהשולחן?
יוקים כמו שכפות.
נכון?
שהם
עושות זרבה,
הם יושבות.
הם
יושבים
לשבת. כן, בגלל זה. זה יפה מאוד. אנחנו צריכים... ויושבים בנוח באמת? ולא נושא לך אוכל על העקריות?
שולחן
ערוך. ואתה מחזיק את הצלחת ביד? איך אוכלים?
לא, 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 שולחן. זה כמו אוכל ערבי, זה סלון ערבי.
אבל אני לא יודע מה זה סלון ערבי.
הם יושבים, הם נכתבים...
אבל איך אוכלים? בסדר, אז איך אוכלים? תגידו לי למעשה איך אוכלים. אתה יושב לך על הכרית. בסדר, אז הג'רבאים אוכלים בידיים? מה עושים? לוקח את המזג, נופל לו פה עליך. טוב רבותיי, אנחנו נבקש מדני קדושים לעשות לנו עוד גמק, זה מאוד חשוב הדבר הזה. עלו לשולחן. הוא אמר לי את זה, הרב יהודה נאורי אמר לי את זה באמת. אבל איך היו מעבירים את האוכל מהשולחן לפה? אתה יכול להסביר לי?
עם הזה. יכול לשאול מישהו
שעושה. יש משפחות שעושות את זה, אני תרסתי את המשפחת שלי
את זה. אתה צריך להסב אבל, אתה צריך להסב. אתה יושב ככה, איפה השולחן?
כבוד הרב.
תפרים על מה? כן. ואיך הוא אוכל?
לא, הוא מתכופף, כמובן. יש
לא, יש עניין,
לא. 200
מציבים,
כבוד
הרב,
200
מציבים
וארבעת
הכוסות.
זה כל
המצב. כבר נגיע לזה. לא, 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 גם במצב. טוב, רבותיי. בואו נתקדם.
אתה לא יכול לאכול
בצורה כזאת. רבותיי, העניין האזוטרי הזה כבר לא רלוונטי. אז בואו נמשיך. אנחנו, הסיבה אצלנו, הנה, אברהם סורצי, הסב, למרות שהוא לא ג'רבאי, ממש הסיבה יוצאת מן הכלל. אתם כולכם פה, אני רואה אתכם מסביב לשולחן, חבל לכם, תשבו ככה. אז היה שווה לבוא. אתה הצעת את השיר בשבת, אני חושב שאתה לא היית. אם היית בשבת, גם הורדתי לך מהכמות של המצה שצריך לאכול. שמואל, זה אין באינטרנט?
לא.
טוב, סעיף ב', בין תל אביב צריך הסיבה, אפילו רבו מובן. מדוע? משום שלמרות שכבוד האב חמור, במיוחד האב שהוא גם רבו ורבו מובן, אבל האבא מוכל לבן. שוב אתם רואים את המצב שהבן עומד לפני האבא באופן טבעי, הוא לא יכול לעשות. הוא יושב במתח, מה הוא יושב לו ככה? הוא יושב בדריכות לפני אביו. לא כמו היום, אני רואה במה נשמע. הבן יושב לפני אביו, הוא יושב בתחילו ורחימו. אלא מה? שאבא מוכל לו בשביל שכן את המצווה. אז הוא מסב. אבל תלמיד לפני רבו, אין צריך חסיבה. אפילו אינו רבו מובק, אלא אם כן, ניתן לו רבו רשות. מדוע תמיד לרבו? כי התמיד לא רגיל אצל הרב, שוב פעם, בדריכות, תמיד בדריכות. אני אומר, בצעתי זאת אפילו. אני מתחיל
להחיל לרבו, לא? הרי זה נכון,
אבל אנחנו נגיד
שהוא
בצל רק בגלל המצווה. כן, והחשבונות בין רבנים לתלמידים זה יותר מורכב מאשר החשבונות בין אבא לבן. ואתה באת להתארח אצל הרב, לא בטוח ש... אתה יודע איך זה מתחיל. אתה באת איתה אצל הרב, אתה יושב לך ככה, עוד מעט אתה תפתח איתו, איך אמור בתירונות, סחבקייה. לאן תגיע? זה שהבן אצל אביב מרגיש יותר בנוח מאשר אצל רבו, זה ברור. אני אומר, החשבון פה לא ברור.
יש פה ערך מצב שהוא רב גם כן, שהוא
אהב את זה. גם
האב הרב. אם השמת צריך על סבא, אתה אומר. זה כאילו,
אתה רואה שהמשהו תרוץ וזה, ובכל זאת אתה אומר לו... נכון, כי הוא יכול איזה דקה להתרכז. יותר ממה שכמות. בדיוק, בדיוק. זה תרדה לא מעשית, אלא תרדה נפשית. תרדה נפשית, הוא פשוט לא יכול, שפת הריכוז שלו, כאילו לפני אביו, לעשות. כן. תמיד חכם מופלג בדורו, אף פי שלא אמן מנו כלום, חשוב כרבו, ואין צריך הסיבה. ודווקא כשהוא שכון אחד, אם יכול לשכון של עצמו, אז טוב, זה היום לא כל כך מעשי, אבל פעם... מה? זה לא מעשי, אבל פעם של החסידים, חסידי אשכנזים, היו עושים ליל הסדר אצל האדמו"ר, הרי על זה היו הרבה בעיות, בגלל זה שהחתן, חתן, משאיר את אשתו בליל הסדר הראשון, הוא הולך לרבי, משאיר את אשתו עם ההורים, ובעיות ראשוני החסידים שאמרו להם שהם מזניחים את האנשים, כי הוא הולך בפסח, חוזר אחרי שבועות, ונמצא אצל האדמו"ר בליל הסדר. אז גם בשנה, כן? גם הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, בישיבת מרכז הרב, היו הרבה תלמידים שלא היו עושים סדר עם ההורים, אז נשארים אצל הרב בליל הסדר. זכות, אבל אנחנו כנראה לא בני הדור הזה. אם כן, בואו נעבור לסעיף ז'. כן, השמה צריך חסיבה. גם זאת הלכה שחשבתי שהיא לא אקטואלית, אבל היא הפכה להיות מאוד מאוד אקטואלית. מי זה השמה שצריך חסיבה? שמש, היום יש תופעה חדשה, עלייה של 20% בבתי המלון, בכאלה שבאים רק אל הסדר, בלי לישון, זאת אומרת, חוץ מהשינה. יש, נחלשו הגופות, וגם הנפשות נחלשו, יש מצב שהולכים אל הסדר לבית מלון. זה מצב טראומטי בחיי המשפחה, כיוון שיש בו יתרון שהאישה לא עובדת, אבל חיסרון שלא ברור אפשר לחנך את הילדים כאשר אתה יושב עם לא יודע כמה אנשים ויש לך עורך סדר. זה עורך את הסדר לפי טבעו, לפי ינו, ואתה צריך לחנך את ילדיך. אז אם מדובר בזוג פנסיונרים שיש להם שני ילדים והם עושים שנה אצלם, שנה אצל ההורים, והם בשנה שהם נשארו לבד, אז זה מוצדק שיכולו בית מלון יותר טוב מאשר שישארו לבד. אבל סתם ככה זה משהו נורא, הדבר הזה. אני לא רוצה להשתלח פה עם נשים, כי יש נשים שפשוט אין להן כוח. מי שאין לה כוח, אין לה כוח. אני לא מתווכח על הדבר הזה. אבל עדיף לעשות טוב פת חריבה ושלווה באה מבית מלא המון דיבורים, בלי חינוך. יותר טוב ליל הסדר כזה חפיף מבחינה גסטרונומית ומלא מבחינה רוחנית, מאשר ללכת לבית מלון ושהאישה תגיד, וואו, איזה קל היה לי השנה, לא עשיתי כלום. זאת אומרת, הלקח המרכזי יהיה, אולי תהיה ביאתו כיציאתו, זאת אומרת, לא הרגשתי את ליל הסדר. אז חבל, חבל מאוד. אבל בבתי המלון הללו חזרה הלכה של השמש. השמש זה אותו מלצר שהוא מגיש לכולם.
רק בירושלים.
טוב, זה נכון. אם הוא ערבי... כן, אבל כשזה כל מיני... הרי כל הקיבוצים הם מלאים. אז החבר'ה האלה מוכלים ארוחת ליל הסדר, חטופה כזאת, והם צריכים להסף. למרות שהראש שלהם לא נצא, דוגמה בדיוק, איפה הראש שלו ואיפה להסף, הוא במצב של אנטיתזה מלהסף, הוא מתנהג גם בליל הסדר כמו תמיד חכם שדורס ואוכל, ואיכשהו... טוב, אתם כבר נשים את המלצרים האלה, זה גם טוב, זה צד חיובי. שנה שעברה היה פה יהודי מהחומה שהלך ל... הוא שמע אותי מדבר על זה, אני כל שנה בכל מקום פה לפעם, מקום אחר, אני אומר כמה זה לא נחמד הסיפור הזה של בית מלון, שמפספים את כל העניין החינוכי. אני פעם הציעו לי להיות עורך סדר. אתה בא למשפחה שלך בחינם ועורך סדר. רק המחשבה שאני צריך לערוך סדר לכל מיני אנשים שאני לא מכיר אותם ולא יודע מה המחנה המשותף ביניהם ומה בדיוק איזה מזון הם צריכים. אלא המטרה היא לעבור את הסדר בשלום, כי בסך הכל כולם יהיו מרוצים, כי גם לא עבדנו וגם היה די נחמד. זה ממש עורר בי חלחלה. אז שנה שעברה דיברתי על זה בעצם מקום, בא לאיזה אחד מהשכונה, הוא סיפר לי סיפור כזה. שהוא קבע, אשתו היא חוצניקית, הסבתא של אשתו הזמינה אותם לבית מלון. אין לה משפחה בארץ, אז הם היו מוזמנים לליל הסדר בבית מלון. הסבתא של אשתו הזמינה אותם ואת ההורים של אשתו. ואז קרתה איזו תקלה, הם נתקעו, הם כבר הגיעו לבית מלון, הזוג. איש ואישה וילדה בת שנה. הגיעו לבית מלון וקרתה תקלה, הסבתא וההורים נתקעו בחוץ לארץ. לא הגיעו. קיצור, עבר ליל הסדר, הוא ואשתו, בבית מלון, הוא אמר, זה דיכאון כזה לא היה לו בחיים. הוא משתו לבד, צריכים לקרוא את האגדה או לשמוע איזה אורך סדר, אבל דבר כזה לא היה לו בחיים, והוא... לא יודע, אני מקווה שלא יתאמן לומר לי שעשיתי לו עין הרע. שאמרתי... יש בית מלון גם בעיה, כן. מי שמגיע לבית מלון צריך לעשות בדיקת חמץ, זה עוד עניין. אתה הולך לבית מלון, אתה מגיע באווירה ש... כבו לא כך פולטות, זאת אומרת, הראש שלך הוא עוד רגע ואיננו. אתה פה לא עושה כלום. אתה לא בעסק, אבל אתה לגמרי בעסק, כי החדר הוא סחור לך, ואתה יכול לבדוק אותו. ואפילו אם לא הגעת באור ל-14, אלא הגעת לבית מלון שעה לפני אחר, קודם כל צריך לקחת פנס, חבות טהורות, לעשות בדיקת חמץ. בלי ברכה.
מה ביאור?
מה?
ביאור.
מה ביאור?
ביאור חמץ.
ולעשות ביאור חמץ, החמץ שאתה מוצא, אם אתה מוצא, לעשות ביאור חמץ לחמץ, כן? בטח זה חובה על בעל בית מלון, אז מה? לא בדק, תביא אותו. מתי זה חובה על בעל בית מלון? לא, זה חובה על בעל בית מלון. אבל אם הוא לא בדק, תחל לבדוק. זה ברור הדבר הזה. אני לא תתפטר עם בדיקת חמץ, יש שני טעמים בבדיקת חמץ, אתה צודק. יש... שמה, זה סוגי הצחר המזכיר, ובדיוק שם דנו בשאלה, מה קורה אם המזכיר לא בדק? והראשונים אומרים את זה, אסור לצאת לבדוק. כי בסופו של דבר יש את החשש, שמה אתה תבוא לאוכלו? בבית מלון? לא ברור. לא ברור בכלל. תשאל, האם אתמול בערב את האורח של אתמול בערב, אמרת, חכה שנייה, תן לעשות בבדיקת חמץ. אני אגיד לך, תראה, דובי, אני הצעיר, הרב שבת, מאז שאנחנו פה בחורמה כל פעם, אנחנו חושבים, אני מבדח אתכם עכשיו, אנחנו חושבים, איך נתפרנס? הרי אתה צריך איזה גימיק כדי להתפרנס, כל פעם יש משהו אחר, אני אומר, אז גם על זה חשבתו פעם, צריך לצטוח בית מלון עם איכשהו מעודר שבדקו את החמץ, ולהגיד, אנשים הולכים בית מלון, ללא חשש עם בדיקת חמץ. הבית מלון אצלנו, גלאט כושר, בדקו את עשו בדיקת חמץ בחדר. באמצע, אתה צריך לבדוק את החמץ. אלא אם כן היה לפניך, אדם דתי שבדק, אבל אתה לא יכול לדעת מי היה לפניך, אתה חייב לבדוק את החמץ בחג.
ואם אותי?
מה? אם לא בדקת?
מה
זה? אז תבדוק, הלכת? עכשיו פסח? נכנס לחג? מה זה מה? אם לא בדקת, עברת איסור, מה זה מה? אם לא בדקת, עברת איסור. מה ביומי לבדוק? מה? שלך? כן, שלך. שלך. כי אתה, החדר סחור לך ואתה קונה את כל החמץ שבפנים. אבל זה לא משנה את דובי. אז אתה מתפלפל עכשיו. קודם כל, כך אומר המגן אברהם, מה שאני אומר לך, והמשנה ברורה פסקה את זה. אבל אפילו אם זה לא נכון, עדיין יש את החשש שמה יבוא לאכלו. מה אתה מפורים? אתה יודע מה יש בו, לא בדקו חמץ. ומה? לא מצאת החמץ? נו, צריכים לבדוק כולם את החמץ. אז מה אתה מבקים? לא עשו, אז שיתחילו לעשות, לחוף. מה אתה מביא? אתה מביא ראיה. אין מביאים ראיה מאנשים שמתארחים בבית מלון. בגלל ש... מי הולך לבית מלון? אז תמיד החיים הולכים. הרבעים שהולכים, זה שמשלמים להם. אז צריכים להתארח. אתם יכולים לשאול את עצמם, חבר'ה, אני מוכן לבוא. ראית חמץ?
נוגע בו.
כן? תורף אותו עכשיו. תורף. בדיקת חמץ, נו, מה אתה?
בדיקת חמץ באמצע היום שהגעתי לבית מלון, אני
עושה, ראיתי חמץ,
ואני עושה,
ראית חמץ? יש שתי אפשרויות. יוסי, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת הוא עובר בשירותים. עובר בשירותים. כמו עכבר כזה, אתה תופס? כן, נו. לקחת לך מים, מכניס בשירותים, מעביר את המים. אם יש לך שזה יסתום.
בורח
מים. מה יחשבו עלינו באינטרנט? זה בגלל שאמרו שמגיע שבת איזה רב צרפתי שיש לו הרבה בדיחות, אז אנחנו עושים הקדמה. טוב, רבותיי, אפשר לחסות פה לעניין. יוסי, מה קרה? כן, אתם חושבים שבדיקת חמץ זה טקס הנפת המשואה. באור לארבע עשר, האבא מניף את המשואה בבית, אשתו והילדים צועדים אחר ביטור, והם מסיעים משואות. ולא מתאים לכם, זאת אומרת, אם כבר הנפתם את המשואה באיזה מקום, לא מתאים לכם לעשות את זה עוד פעם. אז אנחנו יכולים לקרוא הכל לצחוק, לא מחפשים חמץ. מי מחפש חמץ? רק אנחנו, אנו נוסעים לפידים, והולכים קדימה. בדיקת חמץ, רבותיי, זה לחפש חמץ. אני רוצה לומר לכם, אמנם לא נעים לי לומר שב-21 שנות נישואין הייתי פעמיים בבית מלון בטעות. פעמיים. פעם אחת בן דוד שהזמין אותי לבר מצווה, פעם שנייה אמרתי אשתי, תראי, לא יצא לי לנופש, לא יצא פעם לנופש. אז לקחת השבת לבית מלון, הכי קרוב לקריאת משה. בדוידקה. בדוידקה יש מלון המרכז. מלון חרדי. היה חושבת. לא נשכח אותה.
קלם.
את השבת הזאת, אבל... אני לא יודע אם אני קנה מידה, אבל... בשני בתי המלון שהייתי, היה חמץ. זה ברור שהיה חמץ. מדוע היה חמץ? בגלל שהערבי שנכנס עם הזה, הוא בודק, לא בודק, הוא נקה איפה שלא רואים. זאת אומרת, כל מה שנפתחת למיטה, ילדים, שאכלו ביסלי. ושם... היינו בבית מלון, היינו בבית מלון, תראה מה, היינו במלון ענבל. זה מלון חשוב בישראל, נכון? לא שילמתי. הזמינו אותי. אז במלון ענבל, יש שם, הכל בנוי שאתה לא תתרח. אתה צריך, אתה שבת, אתה רגוע, אתה לא עובד. זה היית עובד. אתם יודעים, הישראלי, הוא אוהב לקבל שירות. אז הוא דורש שירות. אפילו זה שעובד ולתת שירות, כשהוא בא לבית מלון, הוא דורש שירות. אז בוא, צריך לשרת אותך. אז... הדלת בנויה באופן כזה שאתה לא צריך לנעול אותה, אתה סוגר את הדלת מבחוץ, אי אפשר לפתוח, ובפנים לעומת זאת אתה פותח ויוצא פילה פלואים, זאת אומרת אתה לא צריך לסובב את המפתח בשביל לצאת, אתה מוריד ככה את הידית ויוצא, ואילו מבחוץ אי אפשר. הקשיה שגם הבן שלנו היה איתנו והוא ילד בשנה וחצי וגם הוא פתח את הדלת וכל הסמד הדף מחר מלון ענבל, אני עשיתי לשם קצת, לקחתי שולחן, עשיתי איזה משהו ממול. יש לי לא נתדל, בקיצור, יש לי טראומה, הייתי במלון המרכז שלא ברור כמה כוכבים יש לו, ומי דרגיסה וחמישה כוכבים לא רוצה לחזור, רוצה הביתה. מלון המרכז, לא היה מה לאכול, וענבל לא יכול לישון. רוצה הביתה לחזור בשלום. אני צריך לי, טוב, כמו גושקתית, לא הייתי צריך חודשים בשבת אחת. עשיתי ללכת לתת נוח בבית. נחזור לא, אז אני אומר, לכן אתה בית מלון, אתה מגיע באווירה, אני לא חושב כלום. יש בדיקת חמץ שבא, אבל לא נבדוק. כי אתה לא באת על השיעור שנה שעברה, לא לפני שנתיים, ולא לפני שלוש שנים. לא היית לפני שלוש שנים, אני חושב. בסדר, אז אתה לא באת. אני מדבר על זה כל שנה לבית מלון, נכון? יוסי, כמה שמעת את זה ממני? כל שנה אני מדבר על זה. לא, אימנה.
לא משתנה.
ענף קטן, כן. בית מלון, אתה... תשימו לב.
אתה לא חושב של איזו מהאס. תכנף, אוריון. ואז
אם
רואים
זה, אם חמק,
או
להשאיר
אותו,
או דרך איזה
שירותים, או דרך
איש. כן. בלי ברכה.
בלי ברכה.
הרבה פעמים רוצים, בית מלון זה לא מקום נקי, זה מקום שנראה נקי. אבל בכלל יכול להיות ביסים מתחת למיטות ודברים כאלה, כן? זה המקום שצריך לבדוק בו חמץ.
הרב משה חסון אומר, לא לוקחים את העשר...
כן, אני זוכר.
לא בודקים בעצם.
כן, אני יודע את זה, שיש מנהג של גם...
האבא של הרב הזה זומד, תענך להם
בצד. גם יהודי ג'רבה וגם הגרה. גם הגרה, אותו דבר. לא לוקחים את הפתיתים כדי להתאמץ בבדיקה. מי ששם את הפתיתים, חפש פתיתים. כן, זה נכון. גם מנהג הגרה ככה, אני מכיר הרבה... מחכמי אשכנז שלא לא עושים פסיקים. טוב, זה אנחנו נדבר על זה עוד פעם. כמה זמן צריך לבדוק? 20 דקות. אבל יש לי הסבר לזה, איך בודקים 20 דקות. מה? זה יוצא תמיד 20 דקות.
רק שכולם שופקים ואתה
חבר. טוב, רבותיי. בואו נמשיך. אני רואה שהיום אנחנו בגלל שההצלחה המסחררת שלנו מאתמול, אנחנו בדוחי דעת. כן, סעיף זין. סעיף זין. כל מי שצריך הסיבה, אם אכל או שתה בלא הסיבה, לא יצא. וצריך לחזור, לאכול ולשתות בהסיבה. רבותיי, זה דעת השולחן ערוך, עוד מעט נראה דעת הרמ"א שחולק, אבל דעת מרן, וכך הלכה, לפוסקים כמרן, כלומר ספרדים, מי מחל או שתה בלא הסיבה, לא יצא? כבר אתם רואים, זהו, פתאום הוא הכניס את השתה, שלא אמר עד עכשיו, אז גם את הארבע כזאת לשתות בסביבה, וגם את את המה? את הארבע כזיתים, של מוציא מצה, כורך ואפיקומן, צריך לאכול בסביבה. וזה בדיעבד. עכשיו, מדוע זה בדיעבד? משום ש אלו בעצם הדברים שאנחנו מחויבים לאכול. לאכול את המצה, לשתות ארבע כזאת. את הבשר שאנחנו אוכלים בסעודה, אנחנו לא אוכלים מדין פסח. כי גם בסוכות, גם בשבועות, גם בראש השנה יש לנו מצוות שמחת יום טוב. לכן, פה אין טעם לעשות הסיבה. אבל את המצות, את ארבע כסות, אנחנו אוכלים ושותים רק מדין פסח. אגב, יש הבדל גם כן בין ההגדה האשכנזית להגדה הספרדית בנוסח מה נשתנה. דבר שיש לו חשיבות. הגננת לימדה את הילדים בגן מה נשתנה, בניגון מה נשתנה. והלילה זה כולם אוקיי, זה עוד בעיה. אבל יש עוד בעיה, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים. זה ההגדה האשכנזית. אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים. בסדר, זה בסדר, אבל בהגדה הספרדית כתוב אנו אוכלים ושותים בין יושבים ובין מסובים. אנו אוכלים את המצה ושותים את הארבע כוסות. זה יותר מדוקדק מבחינת הלכה. יש עוד בעד מה נשתנה, שבכלל הסדר של הסדר האשכנזי הוא מוזר. הרב קוק זצ"ל מעיר על זה. הסדר האשכנזי הוא שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה מרור, אבל שבכל הלילות אין לנו מטבילין, חזרת אחורנית. אז מתי היה הטיבול? זה הקרפס. זה כבר לא לפי הסדר. אתה התחלת מהמצה, עברת למרור, חזרת לקרפס, אחר כך אתה אומר, אנחנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, זה שולחן עורך. אוכלים בין יושבים ומסובים, כולנו מסובים, זה השולחן עורך. הסדר פה הוא מבולגן. בסדר, אז זה יותר טוב להגיד. רגע. יכול להיות שאתה אומר, יכול להיות מה שאתה אומר. יכול להיות. תכן. הרב קוק מאיר על זה ועשה מזה ברור חשוב. אבל ההגדה הספרדית היא באמת לא כזאת. איך מתחילה ההגדה הספרדית?
מבילים.
היא מתחילה שבכל אין לנו מטבילים. הנוסח הספרדית מתחיל, אין לנו מטבילים. אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת, אחר כך חמץ ומצה, אחר כך מרור, אחר כך כולנו מסובים. וזה הולך לפי הסדר. ובגלל שהגננת מחנכת לנו את הילדים, אז יש לנו... המנגינה זה פחות בעיה, אבל...
זה בעיה, ככה יש שכחים
אותם. יש שם כמה שינויים. לא יודע מה לעשות, כי אני חושב שזה קריטי לילדים, מי שר מה השתנה. ואז... לא יודע, אני חושב שאם מישהו יוכל להמציא מנגינה יפה, שהוא תלך על מה נשתנה... הספרדי, אני חושב...
יש מנגינה, מה... יש מנגינה בין מה נשתנה.
בסדר, אז אתה אומר שהמבוגר אומר את מה נשתנה, ויש לי דרוש גדול על הדבר הזה. אם אתה זוכר, שמבוגר אומר את מה נשתנה, טוב.
יש מנגינה מה נשתנה.
בטח שמנגינה.
אבל שלא עושים אותה.
או, אז כשאומר שכן ערוך צריך לאכול לשתות בהסיבה את הכל, כאילו לא אכלת. אמנם, שימו לב, זה מדרבנן. יש פה דבר מאוד מעניין. מי שאכל מצה בלי הסיבה, הוא ודאי קיים את המצה מדאורייתא. כי מדאורייתא הוא צריכים להסב. אבל מדרבנן הוא כאילו לא קיים, ורבנן חייבו אותו לאכול עוד פעם. ואז צריך לאכול כשיר. רק השאלה שמתעוררת היא... השיעור מה?
השיעור
דאורייתא או דרבנן? צודק דניאל, זאת אומרת, הרי יש הבדל בין השיעור דאורייתא לשיעור דרבנן, שזה בדרבנן אפשר שליש זית, שליש ביצה, ובדאורייתא חצי ביצה, אז מסתבר שאפשר לאכול פחות, זאת אומרת, שליש מצה. מספיק שליש מצה בשביל העוד פעם הזאת. צודק. טוב, זה דעת הספרדים, אבל צריך להסב, לא לשכוח להסב, זה חשוב מאוד, לא לשכוח להסב כי זה ליקובה. זה דעת השכן ערוך, כך נוהגים הספרדים, זה ליקובה. אבל הרי...
למה יוכלים אותו להסבה?
במה?
קורבן
בצע? בטח.
גם הבצע?
לא, הבצע זה חגיגה, חגיגה לא צריכה להסבה. אגב, עכשיו דעת הרמה, דעת הרמה יותר מורכבת רבותיי. יש אומרים, בזמן הזה דיין דרך להסב, כדאי הוא רביה לסמוך עליו שבדיעבד יצא בלא הסיבה. אז הוא מביא דעה נוספת, רביה, שבזמן הזה בדיעבד יוצא. עכשיו הוא מכריע, מיד אומר, הוא מכריע. נראה לי, אם לא שאתה כוס שלישי או רביעי בהסיבה, אין לחזור ושתות בהסיבה. ויש בה חשש, נראה כמוסיף על הכוסות. הוא עושה פשרה. בין הכוס השלישי לרביעי, אתה, כמו, אתה נמצא כבר אחרי השולחן עורך, בין הכוס שרבי אסור לאכול, אסור לשתות, סליחה, כי אתה נראה כמוסיף על הכוסות. אז פה תסמוך על הרעביה. אבל בשני כוסות ראשונות, שמותר לשתות ביניהם, יחזור וישתה ולא ברכה, וכן באכילת מצה. אז הרמ"א עשה פשרה שהוא סומך על הרעביה אם אי אפשר אחרת. אז למעשה לפי הרמ"א זה הולך ככה, כוס... המצה אתה חוזר, כוס ראשונה ושנייה אתה חוזר, בלי הסיבה, כוס שישי ורביעי בלי הסיבה, אתה לא חוזר. זה ה... תראו את הביאור הלכה, תביאור הלכה למעלה, לא יצא. נראה, דלדעת המחבר, אם גמר כל הסעודה, ובערך ברכת המזון, ואחר כך נזכר שלא היה בהסיבה, צריך לחזור ולברך המוציא ועל אכילת מצה.
תשים לב גניל,
מה שאין כן ליש אומרים, אין צריך לחזור לברך על אכילת מצה. מה זה יש אומרים? הרמ"א לא צריך לחזור לברך על אכילת מצה. מדוע? כי לפי דעת הרמ"א יש ספק אם פוסקים כמו הרביעי שבזמן הזה צריכים לא צריכים לחזור, אז כל מה שאתה חוזר זה מספק. עכשיו רבותיי, מה שהמשנה ברורה אומר נראה לדעת המחבר זה נכון, אבל יש כלל גם אצל הספרדים שאומרים ספק ברכות להקל נגד מרן. דעת השכנה אורך, המשנה ברורה דייק נכון. אבל לגבי ברכות, אנחנו אומרים סבל נגד מרן. ולכן, למעשה אני אומר, הלכה לספרדים לא ככה. שאפילו אם אחרי גמר את הסעודה שלו, אז אוכל בלי ברכה את המצה, כי לדעת רעביה יצא ידי חובה. ולמרות שמרן בכלל לא הביא את רעביה בשכנה אורך, ונראה שהוא בכלל לא סובר כמותו, אבל לגבי ברכות, אנחנו עושים ספק ברכות להקל נגד מרן. אני אומר, הלכה למעשה נראה, בספרדים לא כמו המשנה ברורה, יש תמיד חוזר לכל בלי ברכה. אבל צריך לזכור עיקרון שלדעת השולחן ערוך, מרן בעצמו, היה צריך לחזור ולברך אפילו על אכילת מצה, אם אכלת בלי הסיבה. מדהים. עכשיו עוד חידוש יפה של הביאור הלכה פה, הוא פשוט. דאבד לכתחילה מצווה לאכול שני זיתים בהסיבה, כמבואר בסימן תפה עיני, כל מקום בדיעבד יצא בכזית אחד. זאת אומרת, ההערה מאוד מאוד חשובה, הרי אנחנו מדברים על זה כל הזמן, שלא מספיק מובן מדוע אוכלים שני זיתים במוציא מצה. הרי בדרך כלל אוכלים ארבע זיתים. מוציא מצה, שניים, כורך אחד, אפיקומן אחד, יש נוהגים שניים. אבל מאיפה הגיע המוציא והמצה, בוא נגיד, קיצור, אפיקומן, מאיפה זה הגיע? כי אפיקומן זה זכר לקורבן פסח. אז זה בעצם זית בשר. הקן בשר, הזכר לבשר, אתה אוכל מצה. מאיפה הגיע? הזית השני, מי שנוהג, ספרדים לא צריכים, אבל מי שנוהג לאכול עוד זית לאפיקומן, מאיפה זה הגיע? כי הקורבן פסח היו אוכלים אותו עם מצה. אז זה עוד מצה. עכשיו, הכורך, מאיפה הגיע? זכר למקדש, כהלל. עכשיו, המצה מאיפה הגיע? זית חשמצה, זה ברור, אבל איפה הגיע? זית השני של המצה. שאתה עושה מוצאים, איפה הגיע? יש מחלוקת בדבר הזה. יש מי שאומר שזית אחד למוציא, זית אחד למצא, וזה שהזית של מוציא זה לא מלכות מצא. זה פשוט ברכת, המוציא צריך לאכול כזית. אבל לפי זה רק המברך צריך לאכול. זית אחד, אחרים לא צריכים לאכול.
למה באמת צריך לפי הדעה פה לחזור וליטול ידיים וגם לזה? מספיק לברך רק על מצה, מי שלא אוכל בהסתרמה.
זה מה שהוא אומר, המשנה ברורה.
לפי הביאו עליך, אז מה שכתב זה שאם הוא ברך,
לקחת המצה. צריך לאכול זית אחד, אבל הוא אומר. פשוט דף לתתחיל, מצטרך לאכול שני זיתים בסביבה, בכל מקום דבר צריך לזית אחד. הוא צריך לאכול שלושה זיתים סך הכל, כלומר זית אחד למצא, זית אחד לקורך, זית אחד לסיכומה. את הזית של המוציא בדיעבד לא צריך.
האם יש דעה כזאת שאם הוא אחד בלי
הסיבה,
אז הוא יצטרך רק
לברך על אכילת מצה? לא, זה לא הגיוני, כי הוא כבר בירך ברכת מזון. ודאי, אם הוא לא בירך ברכת מזון, הוא צריך לברך רק על אכילת מצה, זה ברור. ודעת השכן ברוך. אם הוא לא בירך ברכת המזון, אז אין טעם שיחזור בערך על המוציא, כי בזה יוצא ידי חובה גם בלי הסיבה, אבל אכילת מצה כן. טוב, אז המשנה ברורה מחדש, רגע, יש עוד פעם, למה אוכלים שני זיתים במוציא מצה? שני טעים יש, אחד, מוציא זה מדין ברכת המוציא, מי שבערך המוציא צריך לאכול זית על המוציא, אז זה רק המברך. טעם שני, כי יש ספק מאיפה יוצא, במה מקיימת מצוות אכילת מצה, במצה השלמה או במצה הפרוסה? הרבה פוסקים אומרים שדווקא במצה הפרוסה מקיימת אכילת המצה, כי מצה זה לחם עוני, ודרכו שני בפרוסה. אבל יש מי שאומר שבמצה השלמה. אז זה אומר המשנה, ברור הלכה, לא צריך להגזים, ואם אתה כבר בדיעבד אכלת בלי הסביבה, אז את הזית הזה לא צריך לחזור ולאכול. זה שלושה זיתים רק. לחזור לאכול ולא ארבעה זיתים.
מה אם זה סעודה? כאילו, כמו שיש
לי... האם יש בכלל להסב בסעודה?
כן.
אז תראו פה בסוף הרימה, ואני דילגתי על זה, בסוף הרימה, וכן, ואכילת מצה, ולכתחילה יסב כל הסעודה. כך אומר פה הרמ"א. לכתחילה יסב כל הסעודה. כי זה דרך חירות. רק מרן לא הביא את הדבר הזה. למרות זה הלכה פורש ברמבה, מרן לא הביא את הדבר הזה. מה? כן, אם זה ככה, זה לא קשה. זה לא קשה לעשות את זה.
מה
שתמוע,
איך
תשמע, מותו משתנות,
מדקדק, אם החובה
לעצב, הוא פותר
את האישה
ככה. לסמוך על ה... כי הכל בגלל הרעבייה. אני אגיד לך מאיפה זה התחיל. זה התחיל מהעובדה שאנשים לא הסבו. נשות האשכנזים לא הסבו, זאת כנראה עובדה. כשהוא בא להסביר למה לא הסבו, אז הוא אומר כי הן סומכות על הרעבייה. אבל בואו נעשה עוד פעם את החשבון, זה בגלל שהרמ"א סובר שכל הנשים חשובות. כיוון שכל הנשים חשובות, כנראה הן סומכות על הרעבייה, אבל הנשים הספרדיות הן סתם לא חשובות. אז הן בכלל לא צריכות להסב. בסדר? זה שנשים לא מסביבות אצל הספרדים, זה דבר יותר פשוט ויותר מרווח. טוב, אז אנחנו, מה נעשה? יש לנו עוד כמה פעמים להיפגש, אני חושב שהייתי, אפשר ללמוד עוד הרבה, אפשר להספיק לידי הרבה, קצת ארבע כוסות, יחות מרור, יש הרבה דברים פה. פחות או יותר כל יחות היעשה, יש לנו עוד שני ורביעי, שבוע הבא, ונראה מה יהיה אחרי זה. טוב,
שבת,
על זה שבת, הנה פתח, אבל לא, לא זה, משהו, לא יודע.